אנחנו נמצאים בספרו של רבי אברהם שפירא, אברהם אלקנה כהנא שפירא, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת מרכז הרב והרב הראשי לישראל לפנים. ואנחנו נקרא סוף הספר הזה, בפעם שנייה אמיתי, כבר פעם אחת סיימנו אותו, עכשיו זה מהדורה שנייה. והפרק מדבר על דעת תורה. זה נמצא, העמוד שבו אנחנו נמצאים היום, זה בקוף למד א', בתוך הספר הזה, עמוד קוף למד א'. והנושא שהוא מדבר עליו כאן, הוא נושא בעל ערך עצום, והוא אקטואלי, רלוונטי לימינו אנו יותר מתמיד. הוא מדבר על כך שרבנים זה לא רק לפסוק מה קורה אם טיפת חלב נפלה לתוך סיר של בשר, איך מודדים אם היא התבטלה או לא, למרות ש... זה באמת חשוב, ואסור שנאכל תערובת בשר וחלב או תערובת איסור אחרות, אבל זה לא רק בזה מתמקד המעלה של התלמיד חכם. עצם זה שהוא תלמיד חכם ונמצא איתנו באותו אזור, באותו יישוב, באותה שכונה, זה כבר ערך סגולי. אבל גם כשמדברים על הערך הנגלה לעין, מה שיוצא מפיו, מה שהוא מלמד ופוסק, אז לא פחות מהדיני תורה, יש לו עוד תחום שאולי אפשר להגיד שהוא יותר חשוב, כי הוא עוסק בעניינים כלליים, זה דעת תורה. או כמו שיגידו בבני ברק, דעס תירה, אצל הגדולים. ודעס תירה, דעת תורה, זה לתת הכרעות בהלכות ציבור. בדברים ששייכים להנהגת הציבור. שאלות מדיניות, שאלות כלליות. עכשיו תשאלו, מה הקשר בין זה לבין רב? הרי רב נותן כיוון. רב נותן עקרונות, רב מלמד את התפקיד של עם ישראל, את הערך של ארץ ישראל, ואת הקשר בין עם ישראל לבין ארצו, ואת הבנת התקופה הזאת כתקופה של גאולה, ולהבין את מהלכי התחייה, להבין אותם מתוך תורה, מתוך נביאים, מתוך גמרא, מתוך אזור הקדוש, ומתוך עשיית הדשמיא שיש לתלמיד חכם בהיותו כל כולו אש של תורה. אז תלמידי חכמים גדולים, שהם הקיפו את כל התורה כולה, שימו את הבבלי והירושלמי והמדרשים והזוהר, וכמובן את הפוסקים, ואת הספרים של הראשונים והאחרונים בכל התחומים, וכל התנ״ך כולו מונח אצלם בקופסה, הם קנו לעצמם דעת תורה, הם קנו לעצמם דעת תורה. אז זה לא כל אחד שלומד בישיבה, בשיעור א', כבר יש לו דעת תורה להכריע בשאלות כלל ישראליות. אבל חכמי ישראל האמיתיים, אלה שהקיפו את התורה כולה, ובכל דור ודור הקדוש הוא שוטל ונוטע את אותם יחידי סגולה, את החכם של הדור, גדול הדור, ואת הגדולים הנוספים שלצידו, הם, ודאי אם היה סנהדרין היה יותר קל, כי כולם מתכנסים ביחד והם מחליטים ברוב, אבל גם כשאין סנהדרין, יש לנו את אלה שהם כולם מכירים אותם, שהם גדולי הדור, ואם לא ממש כולם מכירים, אז בכל מחנה ומחנה, בכל מגזר ומגזר, מצביעים על מי שהוא גדול הדור, או מי שהם גדולי הדור. וגם אם יש כמה מחנות, אם יש חרדים ודתיים לאומיים, ואשכנזים וספרדים ותימנים, בסדר. אבל יש לנו את אלה שעל פיהם משק דבר. אלה שצריכים ראשי המדינה, המנהיגים המדיניים, להתייעץ איתם. לצערנו לא עושים את זה, או חלק גדול, היו כאלה שעשו את זה, כמו מנחם בגין, שהיה ראש ממשלה ועוד, אבל לצערנו זה לא התפיסה הרווחת בקרב הפוליטיקאים והמדינאים, אבל זה מה שצריך להיות, שהתורה, וככה יהיה בעזרת השם, שהתורה יתכוון, שהמלך בא אל הכהן הגדול, בא אל השופט אשר בימיהם, ומתייעץ איתו, בא אל ההורים ותומים, מתייעץ איתם ואיתו, לדעת איזה דרך ישכון באור. לכן הוא צריך שיהיה לו ספר תורה נוסף. נוסף לספר תורה שכל אחד חייב לכתוב לעצמו כמצווה, שבסוף חמישה חמישי תורה, מצווה האחרונה. נוסף לזה, יש גם כמצווה למלך לכתוב עוד ספר תורה, כדי לומר שהוא צריך גם את השאלות הכלליות, המדיניות, לכוון אותם על פי מה שכתוב בתורה, ומה שחכמיה יפרשו לו. אז זה בא בתור משל על זה שהוא, יש לו ספר, תוספת, אדישן, יש לו עוד ספר תורה. מבין? טוב, אז עכשיו באמת הדרשה הזאת של רב שפירא שאנחנו נמצאים באמצעיתה, הולכת ומתעצמת משורה לשורה, הולכת ונהיה תקיפה מעמוד לעמוד, שבו הוא זועק נגד מצב שבו חושבים שהמדינה לא צריכה להיות מנוהלת על פי תורה. רק השבת קראנו בפרשת יתרו, ואתם תראו ממלכת כהנים. לא נאמר ממלכת פוליטיקאים, ממלכת יחצנים, ממלכת אנשי תקשורת, ממלכת כהנים. כהנים הכוונה אנשי התורה. וגוי, גוי הכוונה אומה, לא גוי גויים, אלא אומה, גוי קדוש. זה הייעוד שלנו, לא להיות בודדים, לא להיות חסידים אנשי קודש כפרטים, אלא כלאום, לאום שהוא מתנהג בקדושה, עם כל המדרגות השונות והמגוונות שיש בלאום, אבל הוא מקבל את ההדרכה שלו מהתלמידי החכמים. אז הם לא צריכים להתערב בשאלות של כמה להטיל ארנונה על שטח מרובע של כך וכך מטרים בבניין. זה לא. אבל הם כן יכולים להגיד, אל תעשה משפט לא צודק, שזה ישלם הרבה, זה ישלם מעט, שלא יהיה פער במשכורות בין אלפיון עליון ובין הסירולים התחתונים, פער של מאות ואלפי אחוזים וכדומה. אלה שאלות עקרוניות, רוחניות, חברתיות, שנובעות מתוך ההדרכה הישרה והתהורה של דבר השם שבתורה. אז בואו נקרא. אז אני, כמו שאמרתי, בעמוד קוף למד א' בספר הזה שנקרא אהבתי תורותיך. יש לך? יש לכולם? כל מי שבבית? במספר מקומות בש"ס אנו מוצאים שלתלמידי חכמים יש מעמד בערכת המציאות ובהנהגת הציבור כחלק מתפקידם. כיוון שהשכל של החכמים הוא דעת של תורה. זה לא שכל שנגזר מתוך העיתונות, מתוך מה שכל מיני מעצבי דעת קהל או מעציבי דעת קהל, אולי נאמר, הם יכניסו לנו לראש. אלא זה נובע מתוך דבר השם בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל. יש להם מעמד גדול יותר בשיקול הדעת, גם בדברים שאינם בשולחן ערוך. אלא הייתי קורא זה על דרך משל, כמו שכבר נאמר פעם, שולחן ערוך חמישי. יש ארבעה חלקי שולחן ערוך בחלק החמישי. שאינם דין מפורש בהלכה, אלא נוגעים להלכות ציבור, לענייני ציבור גרידה. כך אנו רואים בדברי הגמרא בברכות, המספרת על דוד המלך. הייתה שאלה אז מדינית, מלחמתית, כלכלית. לא היה פרנסה, לא היה מספיק אוכל. שאלו את המלך, מה עושים? כיוון שאלה עמוד השחר, נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, זה דוד, שהיה בעצמו תמיד חכם, עמך ישראל צריכים פרנסה, ואין הקומץ משביע את הארי, אין הבור מתמלא מחולייתו, כוונה היא שאין מספיק. אמר להם, לכו פשטו ידיכם בגדוד. אז אמר, טוב, אפשר לשלול שלל, לצאת למלחמה נגד אויבי ישראל. מיד יועצים באחיתופל ונמלכים בסנהדרין ושואלים בהורים יתומים. אמר רבי יוסף, מה הפסוק? פסוק בספר שמואל, ואחרי אחיתופל בניה בן יהוידע ואביתר ושר צבא למלך יואב. אחיתופל זה יועץ. וכן אומר, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם כאשר ישאל בדבר אלוקים. ולכאורה זה לא ברור. למה יש צורך להתייעץ עם אחיתופל או עם הסנהדרין, זה בניה בן יהוידע, כאשר יש אורים ותומים שממילא שואלים, אביתר זה הכהן. אז אביתר אותו שואלים, אביתר אתה, אביתר כאן, זה הכהן. ממילא, אם שואלים את אביתר, למה צריך גם כן את אחיתופל היועץ ואת בניה בן יהוידע עם כל חכמי ישראל בסנהדרין? כאשר יש אורים ותומים שממילא שואלים אותם, למה צריך את אחיתופל וסנהדרין? הרי בסוף יפסקו מה שהאורים ותומים יאירו לנו את הדרך. אלא שחז"ל רצו ללמד אותנו יסוד. שמה שאחיתופל שהיה השכל הישר באותם זמנים הורה, הוא גם כן מה שהסנהדרין עצמם מורים, וכך גם פוסקים בשמיים. כלומר, למה הלכו לאחיתופל היועץ? כי הוא היה הדעת תורה. הוא היה, אנחנו מגלים את ה-common sense, השכל הישר. אז מה שהוא אומר זה מה שהסנהדרין עצמם אומרים, וגם מה שכתוב בהורים יתומים. אז רואים מזה שבשאלות כלכליות, מלחמתיות, מדיניות, מתייעצים עם כל מי שראוי להתייעץ, ועם תלמיד חכם שיש לו דעת תורה את השכל הישר. בדומה לזה מצאנו בתשובות הרשב"א. והוא אומר, רב אברום, שעל הדף גיליון הש"ס מציין להסתכל בתשובות הרשב"א, לראות משהו דומה. גיליון השס זה של רבי עקיבא עגר המפורסם, שחי לפני כ-200 שנה, דור אחד אחרי הגאון מווילנה. אומר, ועוד מסתבר, דווקא נקטה הכה לפי שהוא דבר מטמיע. אחר שנשאלים בהורים יתומים, מה לעצת בני האדם עסק שם? ככה הרשב"א שואל את השאלה שאנחנו שאלנו, שרב אברום שאל, כיוון שיש שם דבר השם יתברך, הורים ותומים, למה צריך גם כן להתייעץ עם אחיתופל? תשובה, לפיכך הוא צריך לומר שאף על פי כן נועצים באחיתופל וכו', לומר שאפילו במקום ששואלים בדבר אלוקים, נועצים בהצעתו תחילה, ונמצא זהות בין התשובה שלו לתשובת הורים ותומים. קל וחומר ודאי כשאין הורים ותומים ששואלים בדעתו של איש התורה, התלמיד חכם בעל השכל הישר. אבל גם כשיש הורים ותומים, רוצים ללמד את ישראל כלל. דעו לכם שחכמי ישראל הם בדרגה כל כך גבוהה, שהם מכוונים לאורה של תורת ישראל. למה זה חשוב הכלל הזה? א', כדי לכבד אותם. ב', כדי לתת פתרון בתקופה שלא יהיו הורים ותומים, כמו שקרה בסוף בית ראשון, שכבר נגנז הורים ותומים. וג', כדי שנהיה רגועים באמיתות ההורים ותומים, ואנחנו תראו, אותו אחד שאתם סומכים עליו, הוא אמר כמו הורים ותומים, אז זאת ראיה שההורים ותומים זה באמת דבר השם, שהרי יש חפיפה וזהות בין דבר החכם מישראל, שכל דבריו אמת, לבין ההורים ותומים, שוודאי כל דברים אמת, אבל ליתר ביטחון אנחנו מקבלים היזון חוזר בין החכם בישראל לבין ההורים ותומים. אז מסכם הרב שפירא את, את הפסקה הזאת, הדעת של האדם הגדול בתורה מכוונת למציאות הנכונה כאן בארץ, כפי שמורים לנו משמיים, בשמיים, דרך אותם אותיות שהאירו בחושן שהיה על ליבו של הכהן הגדול, והאותיות האלה שמקופלות בפנים, הורים ותומים, הם האירו והם תיממו, מלשון תמים, שלם, את התשובה שהאירו האותיות, כמו איזה חשמל שנדלק, אותיות שכתובות על 12 אבני החושן שכנגד שבטי ישראל. מקור נוסף לכך, מה זה לכך? לכך שהרב מתערב במחוז בפוליטיקה. זה לא שמתערב בפוליטיקה, אלא מתערב בשאלות האלוקיות. הוא לא מתערב בשאלה את מי יבחרו בפריימריז, ואיזה אינטריגות יעשו וכל מיני קומבינות. לא, זה לא החלק שלו, הצד המפלגתי הקטן. אבל השאלות העולות על סדר היום, השאלות החשובות המרכזיות, לא המנהיגים המדיניים בלבד יכריעו, אלא הם ילכו ויתייעצו ויקבלו את דעתם של גדולי ישראל. מקור נוסף לכך הוא מעשה בחזקיהו המלך, המסופר בגמרא בברכות. תנו רבנן, שישה דברים עשה חזקיהו המלך, על שלושה הודו לו. מי הודו לו? חכמי ישראל. ועל שלושה לא הודו לו. ברור אביתר? הוא, חבל לך על הזמן. בימיו לא היה תינוק ותינוקת שלא היו בקיאין, הוא נגיד בשון חיבית, בימיו כל תינוק ותינוקת היו בקיאין בדיני טומאה וטהרה, מדן ועד באר שבע. מהצפון הדרום כולם שלטו. זה התורה שהוא הרביץ, התורה שהוא בנה בעם ישראל. על שלושה הודו לו, גנז ספר רפואות והודו לו. היה ספר רפואות שנתן תרופה, ספר עתיק יומין, שנתן תרופה לכל מחלה ומחלה. הוא אמר, זה לא טוב, גנז אותו. תשאל, למה, תשאלו, למה גנז אותו? כי זה גרם... בדיוק, בדיוק. זה הגמרא בברכות אומרת, רש"י. כיתת או חיתת נחש הנחושת והודו לו. נחש הנחושת מופיע בספר במדבר, כשדיברו לשון הרע בקדוש ברוך הוא, וגם נגד משה, אז השם שלח נחשים בישראל, שיקו אותם והמיתו בהם, ואז אמר לו קדוש ברוך הוא, שאם אתה רוצה לעצור את המגפה, אז כמו שבימינו משתמשים בארס שנחש בקום תנה כדי לרפא מי שנשוך, כמו הסמל של חיל רפואה, שזה נחש כזה, כי אתה מרפא בדבר עצמו, בכמות, זה הרעיון של חיסוני הקורונה. כיתת נחש הנחושת, או של חיסונים בכלל, כיתת נחש הנחושת והודו לו. ולמה הוא כיתת אותו? כי עשו ממנו עבודה זרה. גרר עצמות אביו, קוף למד א', גרר עצמות אביו, על מיטה של חבלים והודו לו. זה פלא, צריך לכבד הורים. אבא שלו היה רשע מרושע, אחז, אחז קראו לאבא שלו. הוא עשה עבודה זרה וכו'. אז הוא רצה להראות שמכל הערך של כיבוד הורים, יש פה עניין גדול מזה להראות את המעיסה בעבודה זרה, אז הוא הוביל לקבורה את אבא שלו בצורה מאוד מאוד לא מכובדת, והודו לו. ועל שלושה לא הודו לו. אנחנו אלעד נמצאים בסוגיה שהתחלנו שבוע שעבר, שפסיקת הלכה של גדולי ישראל היא לא רק בדיני בוסר בחולוב, ותערובות וכדומה וכשרות וכדומה, אלא גם דעת תורה, לא רק דין תורה, אלא דעת תורה בעניינים מדיניים, כלכליים, חברתיים, עקרונים של כלל ישראל. כי מתוך מה שלמדו, ומתוך הסייעתא דשמיא שיש להם, וההערה הגדולה שהם מוארים בה, יש להם לא סתם מה לומר, אלא מה לקבוע לפוליטיקאים, למדינאים, מתוך תורה. בסדר? אז הנה כאן הוא מביא כמה דוגמאות, והדברים במשך ילכו והתחממו, כי יובאו דוגמאות של ימינו אנו, שזה כבר ככה בוער, ענייני ארץ ישראל וממשלת מיעוט, שהרב ציודה לפני 40 משהו שנה התייחס אליה. סתם מי גיחון מפני המצור שהטיל עליו מחנה אשור, אז הוא סתם את מעיין, הנער, את הנחל הזה, של, לא נחל, את המעיין של גיחון שנמצא בשילוח, אתם מכירים את זה, למטה שם. למה הוא סתם? כדי שלא יהיה מים לאויב, אבל תוך כדי זה גם לא היה מים ליושבי העיר של ירושלים. לא הודו לו, קיצץ דלתות היכל בתור איזו מתנה מפוארת, היכל המקדש, וכדי לפייס את מלך אשור, הוא שיגר להם, כי הוא חשב שככה ננצל ולא בטח בשם. אתם זוכרים שבסוף בא מלאך והקרא את מחנה אשור 180 או 185 אלף איש, שתי גרסות. עיבר ניסן בניסן, הוא ראה על פי המצב של מזג אוויר, שראוי להוסיף עוד חודש כדי להגיע בחודש האביב, פסח, כשזה יהיה באמת אביב. אבל אי אפשר לעבר ניסן בניסן, אפשר לעבר את ניסן בחודש אדר, שאז יהיו שני אדרים, אבל לא ניסן בניסן, כמו גם האדרים הזה, וכמובן לא הודו לו. אז עבר ניסן בניסן, זה עניין של הלוכה, זה הלכה פשוטה. היינו חושבים גם על דברים אחרים, זה הלכות? לא. הדברים אחרים זה שאלות ציבוריות, שהם אמרו לחכמי ישראל, לא נכון עשית, לא ראוי נהגת. אני הפכתי את הדף לקוף למד ב', מי שלא זוכר איפה אנחנו, זה ראשי תיבות קרוב לבית, קלב. המחלוקות שהיו לחכמי הדור עם חזקיהו לא היו רק על בעיות הלכתיות טהורות, טהורות הכוונה נטו, כדוגמת עיבור ניסן בניסן, אלא גם על בעיות ציבוריות, כדוגמת קטיטת נחש הנחושת שעשה משה, שזה ידרדר שעבדו לו, כי הוא כאילו מרפא, כי נחש ממית או נחש מחיה, ובוודאי לא נחש הנחושת. ועל בעיות מדיניות וצבאיות כדוגמת סתימת מי הגיחון. רואים אנו שחכמים צריכים להביע את דעתם גם בעניינים אלו, והמנהיגים יש להם לשמוע להם. אמרנו לפני שהגעת אלעד, שלא היו לנו הרבה מנהיגים במדינת ישראל שפעלו על פי הנחיות של חכמי ישראל, אבל היה לנו גם מנחם בגין בתקופות שונות מחייו, היה מתייעץ ומקבל דעתו של הרב צידה, אבל לא תמיד לצערנו, בנסיגה מסיני ונתינת האוטונומיה, שהפכה למעין מדינה, וזה הוא לא שמע לרב ציודה. רואים אנו שחכמים צריכים להביע דעתם גם בעניינים אלו ויש לשמוע עליהם. כך מוכח בדברי השולחן ערוך יורה דעה, סימן ראשון א' סעיף י' ד', הפוסק על פי מי שקדם לשולחן ערוך ב-200 שנה, תשובות הראש, 250 שנה, שמותר לשנות מאות שהוקדשו, אפילו לתמוד תורה בשביל צורכי ציבור, על מנת לשחט את ההגמון. ברוך השם בארץ אנחנו לא צריכים לשחט פה הגמונים, אבל כשהוא בגלות, כל אחד היה תפי חסותו של איזה פריץ והגמון וכל מיני רשעים כאלה. הצר הצורר ברוסיה, זה קורא לו הצר, הזר בלעז, צר בעברית, צר וצורר, איבנוביץ', ניקולאי, כל מיני רשעים כאלה. אז איך עובד שם לשכנע אותם לבטל גזירות רעות על עם ישראל? בשלמונים, בשוחד. לא הכירו, זה לא היה מתוך, לא יראת שמיים ולא אהבת ישראל ולא אהבת היושר האנושי, אלא היו צריכים לשחד אותם. אז הראש, או יותר נכון, שולחן ערוך על פי הראש אומר שההלכה מתירה לשנות מתלמוד תורה, שמה לנו יותר קדוש וחשוב מתלמוד תורה, אבל כדי להציל ציבור, ציבור זה כמו תורה, ציבור זה הופעה אלוקית. מותר לשחט את ההגמון ולהעביר את הכסף מתלמוד תורה, ולמדו פחות לצערנו, לשחד, שזה נראה לנו דבר לא, לא תורני כל כך לשחד. יהיה מי שילמד, זאת אומרת, יהיו הנשמות שמידו. הגרה, כמו שאתם אומרים, הגרו, דווילנר גוין, במקום, במקום קנה בשולחן רוך, באותו סימן בירד האר ישנון א', בסעיף קטן, כף ד', מציין שהמקור לכך הוא שהיו נותנים קודשי בדק הבית. קודשי בדק הבית זה לא בהמות. קודשי בדק הבית זה כל מיני כלים יפים שאנשים תרמו לבית המקדש, לא מעלים כלים על המזבח, אבל הגזבר מוכר אותן, ומשתמש בכסף הזה לקניית קורבנות או לתיקון מה שצריך לתקן בבדק הבית. אז היו נותנים קודשי בדק הבית למלכי אומות העולם. אז תראו, יהודי נותן לבית המקדש איזה קערת כסף, איזה מזלגות זהב שיש לו בבית מתוך שנת ורוחו, פתאום זה נמצא אצל מלכת בריטניה. מה הקטע? אלא מאותה סיבה, כדי לבטל גזרות, לשחד אותם, שתדלנות. נראה שכוונת הגרה לחזקיה המלך ששגיקמם, איפה הגרה יודע, שנתנו קודשי בדק הבית, אז הוא אומר, כנראה שהגרה מתכוון בתור מקור, אז היו עוד כנראה שנתנו, אבל המקור החזלי של חכמי ישראל, זה מה שקראנו, שחזקיהו שיגר את דלתות האחד למלך אשור. ומכאן נלמד עקרונית, שמותר לשנות מאוד בשביל צורכי ציבור, חזקיהו לא היה איש קטן. קלט על המטרה. אלא שעדיין יש לי וערב יתר, את השאלה ששאלת אשר בברום, שהגמרא אומרת שחכמים, לא הודו לו! שמעת כבר את השאלה הזאת באיזה מקום? ביתר? ועכשיו כיוונת על השאלה הזאת. לחזקיהו על כך, ואם כן, כיצד ניתן להביא ראיה, איך הגרו מביא ראיה ממעשה זה שיש לו כהוגן מבואר מכאן, שמצד ההלכה, תראו כמה דבר מעניין, הוא רוצה להוביל אותנו לכך שמה שחכמים חלקו כאן על חזקיהו, לא היה בגלל שהלכתית יש איסור, אלא בגלל שניתוח המצב, קריאת המפה, תמונת מצב שהיה ביני חכמים, המצב המדיני מול מלך אשור, ושעוד מעט הוא ייפול ויבוא מלך בבל, ולא צריך לעשות את זה, היא גרמה להם הדעת תורה, הדעת תורה, לא דין תורה. כלומר, זה מין ראייה כזאת מאוד, הראייה היא הפוך כזה. לא היה מצד דין תורה שעשה כהלכה, אלא מצד דעת תורה. הראש והגרא הם מקימים, מכירים את חזקיהו, יודעים שהוא מלך כשר, למדו שלא נחלקו חזקיהו מלך חכמים, האם מותר לשנות מצדקה לצורכי ציבור. ולכל אלמה הדבר מותר, ולכן ההלכה היא שזה מותר. אלא שחכמים סברו שאז, באותו זמן, לא היה הכרח מציאותי לעשות זאת, ויש להתחזק באמונה ביטחון, כי הנביא הבטיח לו וגנותי. גנותי זה מלשון להגן. וגנותי אל העיר הזאת. חכמים בדעת התורה שלהם סברו שלמעשה אין זה נכון לשלוח את הדלתות, זה ישעיהו הנביא, הוא זה הנביא הזה שאמר לו זה, אין זה נכון לשלוח את הדלתות למלך אשור, ומכוח כך לא הודו לדברי חזקיה, אבל עצם העניין, הדין תורה היה בסדר, הדעת תורה שחכמים מתערבים בה, אבל לא מתערבים שלא ברשות, אלא אומרים את דעתם הטהורה, האמיתית, הנדרשת והנצרכת, הם חלקו עליו. מחזקיהו המלך נימד מקור נוסף למושג דעת תורה. גם בחולין, מקשה מדוע עשה יהושפט, שהיו מלכים צדיקים, לא עשו מה שעשה חזקיהו. לא ביארו את נחש הנחושת שעשה משה רבנו. כי באמת זה כבר דורות שזה הפך להיות ל... הפוך ממה שהתכוונה תורה, אנשים התחילו לעבוד לנחש הנחושת. אפשר בה עשה, המלך עשה ולא ביארו, את הנחש הנחושת, לא קיטטו. בא יהושפט ולא ביארו, ולא כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט ביארום, אלא מקום מניחו לו אבותיו להתגדר בו. כאילו, כל אחד מהמצווה שלו, קיבל זכות. נשארה לו, ניתנה לו הזכות הזאת שהוא יעשה את הביאור הזה של עבודה זרה. מקשים התוספות שאם כן, גם לגבי הבמות נאמר כך, תוספות שם במקום בחולין, למה עשה ביושפט את זה הם לא השאירו לנכד, לנין שלהם, למה את זה הם הסירו את כל הבמות ומתרצים תוספות, ויש לומר דה בישלמה, אתם יודעים מה זה בישלמה, חברה? כן? מה אתה אומר? אז זה ביטוי בגמרא. בישלמה הכוונה, זה אני מבין, התרגום המדויק שבישלמה זה בשלום. בשלום, הכוונה, אני בשלום עם העובדה הזאת, אני מסתדר עם זה. אתה מבין? זו מילה שכמעט ולא ניתן לתרגם אותה, בטח לא במילה אחת, זה כמו שמספרים בדיחה ביידיש ואף אחד לא צוחק. אז אומרים טוב, ביידיש זה נשמע יותר טוב, אי אפשר לתרגם את זה לעברית, ככה יוצא הבתחן, יוצא בשלום מהבדיחה. אז בשלום הזה כאן בארמית, בדיקה של מה שהבאתי בדיחה מיידיש, פירושו, בישלמה זה אני מבין. אתם מבינים? בישלמה, זה פה אני בשלום, בוא נראה. יש לומר זה בישלמה הכה, גבין, כאן, גבי נחש הנחושת, לפי שנעשה על פי הדיבור, כי הרי משה רבנו לא עשה אותו, התחשק לו, בשליפה, אלא נעשה על פי הדיבור האלוקי, שהשם אמר לו, אז הם, לא היה להם את המספיק, את האומץ, את הביטחון, מי זה הם, עשה ויושפט, לעקור אותו. היו סבורים שהיה אסור לבערו. אז טעו. אלא הטעם, במה היו טועים שלא לבאר אותם במות? זה לא במה, אלא במה. במה היו טועים, כלומר, לא היה מקום להם להשאיר את הבמות שהיו עבודה זרה מתחילה ועד סוף, ממסד והתפחות, שם לא היה תירוץ, שם לא היה היתר, ולא היה מצווה, אלא זה היה במות. אז טרח, עקרו אותם. אבל נחש הנחושת הסתפקו, התלבטו, כי בכל אופן, רואים שאנשים משתמשים בזה לרעה, אבל מקורו טהור, מקורו קדוש, במשה רבנו על פי הדיבור, בח יזכיהו והיה לו מספיק ביטחון ואומץ לחטט אותו. הנה לנו הבחנה בין דין תורה לדעת תורה. איסור במות הוא הלכה ברורה. ובו אין שיקולים להתיר. ומאידך נחש הנחות שעשה משה, אין יסוד בהלכה, ועל כן יש שיקול של דעת תורה אם מותר לחטטו מאחר שנעשה תקלה לישראל. אני לא כל כך מת על ביטוי הזה, בטח גם אתם מבינים שכתוב כאן אין יסוד בהלכה. היצור כתוב כאן, לנחש הנחושת שעשה משה, יש יסוד גדול בדיבור הנבואי. כלומר, אני קשה קצת להבין, נראה שיש פה איזו טעות, אין יסוד בהלכה, הרי זה לא הנקודה, יש יסוד בהלכה. הנקודה היא שזה דיבור אדיר של הקדוש ברוך הוא למשה, וזה מה שעצר את המגפה. אז צריך כאן, אני מבין, לחטט את נחש הנחושת, אין יסוד בהלכה. לא לנחש הנחושת שעשה משה אין יסוד בהלכה, אלא לעשות את הפעולה של כיתות נחש הנחושת אין יסוד בהלכה. אני רק ארשום את זה אצלי בהגע. אתם מבינים נכון?
אין איזה
שום
תקדים
לכאורה,
אז
הם
לא יודעים מה כאילו לעשות
עם זה. אתה צודק. ומה עוד שזה בא בדיבור על ידי הקודש בחור? אז זה לא שלנחש הנחושת אין יסוד בהלכה, יש לו יסוד גדול דבר השם, אלא למעשה של כיתות נחש הנחושת לא היה דעה ברורה, כי אין תקדים כמו שאתה אומר. לכן היה צורך לשיקול של דעת תורה, והיה דעת תורה יפה גם שלו וגם של חכמי ישראל, כי הם בזה הם הסכימו לו, אם אתם זוכרים, נכון? כן, בזה הם הסכימו לו. זו נקודה חשובה. אני נמצא בעמוד קוף, למד ג'. זו נקודה חשובה. קשר בין רב ותלמיד אינו רק לימוד של הלכות שבת. או אני הבאתי דוגמאות הלכות של בשר וחלב, זה אותו עיקרון. על התלמיד לקבל מהרב ועל כלל ישראל כתלמידים לקבל מרבותיהם, מגדולי הדור, יש הגדרה הזאת, גדולי הדור, כאלה שעסקו הרבה בלכות ציבור ובפנימיות התורה, כי אי אפשר לדעת לפסוק בשאלות ציבוריות אם אתה לא מבין את קדושתו של כלל ישראל, ואם אתה לא עוסק בערך ארץ ישראל ובערך התקופה הזאת של תקופת גאולה, ובאיך רצון השם מתגלה על ידי החיבור לבני אדם לישראל, שזה צריך ללמוד פנימיות התורה, הוא לא מספיק ללמוד ש"ס ופוסקים. לכן לא כל רב גדול, גדול בתורה, גם גדול הדור. גדול הדור זה לימוד שולחן רוח, החלק החמישי שלו אמרנו. לקבל מהרב הדרכה של דעת תירא, דעת תורה, כיצד לפסוק בני ציבור. כך ניתן לדייק משון הרמב"ם הלכות תלמוד תורה. פרק ה' הלכה א'. לפיכך אמרו, כל החולק, זה ציטוט של הרמב"ם, כל החולק על רבו כחולק על השכינה. הוא מביא פסוק על זה. בסדר? כל העושה מריבה עם רבו, כעושה מריבה עם השכינה. מביא פסוק. כל המתרעם על רבו, מקטר עליו, כמתרעם על השם. כל המערר אחר רבו, כאילו מערר אחר השכינה. אז אומר הרב שפירא, הרמב"ם מדגיש כאן כמה וכמה שנות. חולק, עושה מריבה, מתרעם, מערר. נראה שכמתו להדגיש שעניין זה קשור לא רק לפסיקת הלכה, כי אם זה פסיקת הלכה, מספיק חולק על רבו, רבו אומר לו זה ההלוכה, אלא כאן דובר מעבר להלוכה, מעבר להלכה, דברים שגורמים לתמיד להגיד לא מוצא חן בעיניי, מהרהר וכדומה, גם לעניין הדרכת ציבור וכדומה, ששם, לא שהוא מצדיק את זה בברום שפירה ולא הרב, הרמב״ם כמובן, אבל שם מבינים מאיפה באה החוצפה, מאיפה באה היומרה. כך צריך לתפוס את המושג רב בישראל, וכך צריך את היחס את המדי חכמים. ואז הוא מסיים, בינתיים, כן, אנחנו נמשיך, הוא מסיים את הפסקה הזאת במשפט כואב. הוא אומר, זו סוגיה שנפריצה לצערנו. נפריצה הכוונה, איבדנו, לא אתם חבר'ה, ולא כל האלפים שצופים בנו בבתים, אלא איבדנו הכוונה חלקים מעם ישראל, ודאי וודאי מנהיגים בעם ישראל, פוליטיקאים כאלה ואחרים, לא נגיד שמות כמובן, לצערנו איבדנו את זה במישורים שונים מאז ועד הנה, ואין כאן המקום לפרט, בגלל שמירת הלשון, מה, לא ככה הקטע החשוב כזה השמות, כמו העיקרון. רק קבלה מרב, שכוללת גם כן את דעת תורה, היא קבלה שלמה, הממשיכת המסורת הלאה לדורות הבאים. למי ישנה הזכות להשמיע דעת תורה? כל אחד שעבר בחינה ברבנות שסמיכה לרבנות, כל אחד שיודע כתב רשי יכול כבר לפסוק, כל מי שיודע שרשי נמצא מצד ימין ותוסות מצד שמאל, לא כל אחד יכול לפסוק. כפי שהבאנו לחכמים יש כוח להכריע בערכת המציאות, ועל כן זכותם ויותר מזה חובתם לקבוע בענייני ציבור, בעניין זה ישנו בלבול, הפוגע גם בלימוד. וגם בחיבור הציבור עם עולם הישיבות. הוא חוזר על מה שאמר קודם. משהו כאן נשמט. ואני עצמי, קטע, הנקודה החדשה. לא רק שיש דעת תורה, אלא שלא כל אחד יהיה לו קרניים וינגח בהם. לא כל אחד יקפוץ ויבנה במה לעצמו ויאמר, אני גדול הדור, אני הפוסק של הדור. ואני עצמי איני יודע מהו, כלומר, איך זה קרה. יש אולי איזו כפיות טובה, פוסקים נגד, אומרים נגד, ועוד מתייהרים בזה, זה לא היה מעולם. זה עדיין הנקודה, עדיין הנקודה הקודמת. לא הנקודה של מי, אלא הנקודה של עצם הדבר, שאומרים, רבנים לא יקבעו לנו. מי שיקבע לנו זה מפקדי הצבא, מי שיקבע לנו זה ראשי השב"כ, מי שיקבע לנו זה מעצבי דעת הקהל, הון שלטון עיתון, ושרים וכדומה. זה לא היה מעולם, אומר רב אברום, שחי מאוד את המסורת ואת ההיסטוריה היהודית ואת הקבלה מדור לדור. ההנחה שאפשר לומר שרבנים אינם מבינים בענייני המציאות, ושוב פעם לא עוסקים כאן בדברים קטנים של כמה כמות בטון להכניס לתוך בניינים שבונים בעיר, כן? אבל ענייני מציאות הכוונה בענייני עקרונות, דרכים, דרכי פעולה, עקרונות מוסריים שהם מנחים את ההחלטות המציאותיות, המעשיות. הייתה תחילת האפיקורסות בגרמניה. בגרמניה ששם בסוף התחילה. השנאת ישראל הגדולה זה היה בגלל עיבוד ההבנת הערך של מעלת ישראל ולא להתבולל ומעלת התורה ולהישמע לתורה ולא לחוכמה האקדמית. להשכלה.
שכדאי לשמוע לרבנים בהלכה, אבל יש דברים שלא כדאי לשמוע עליהם, כי מי ששומע אז הוא ככה, אז זה מה שקרה.
השעה שלך נוקבת ויורדת עד התהום, כלומר נכנסת לחדרי הלב, אי אפשר לתלם ממנה. דרך אגב, אתה שם לב שהשעה שלך קשורה לשיעור שאני נותן יום אתמול, בימי שני, באם הבנים שמחה, שהוא יוצא נגד רבותיו שאמרו את אותם דברים ש... גרמו, כמו שהוא עצמו אומר. אני חושב שהתשובה לשאלה המאוד אמיתית שלך, ושל אלה שדיברו בסגנון הזה, שאפשר להבין אותם, היא מה שאמרתי קודם, שלא כל רב יש לו דעת תורה בענייני ציבור. הדעת תורה בענייני ציבור נתונה לגדולי הדור, לא לגדולי תורה רק, אלא לגדולי תורה שהם גדולי הדור. והרב צודר יעשה את ההבחנה הזאת בין גדול הדור, או גדולי הדור ובין גדולי תורה. להיות גדול בדור לא מספיק לדעת היטב את התורה, אלא קודם כל צריך לדעת גם את התורה הפנימית, אבל מעבר לזה צריך להיות מעורה וקשור לכל מה שעובר על הדור, ולא להיות ספון בארבע אמות של הלכה או בבית המדרש. אותם רבנים ואותם אדמו"רים...
גדול גם בעם.
מה?
צריך להיות גדול גם בעם, לא רק בתורה.
וזה אולי הכוונה גדול הדור, שהוא בתוך הדור. למשל כשהרב קוק, והרב קוק היה, הוא וחבריו ותלמידיו, הוא היה כל כולו בתוך העם. עבד לעם קדוש, אדמת קודש, רב של יפו ומושבות, ולפני שהוא עלה ארצה, קל וחומר אחרי שהוא עלה ארצה. גדולי הדור לא היו נותנים את ההנחיות, ולא נתנו את ההנחיות האלה של לא לתת יד למהלך הציוני. הם דיברו אחרת, כמו שרואים בשו"ת שיבת ציון של רב בשם הרב סטוצקי, שנרצח אחר כך השם יקום דמו, שהוא מריץ את השאלות לגדולי ישראל האמיתיים, כמו הנציב, הרב אליהו גוטמכר, הרב קל ישר, הרב אלקלאי, הרב אלי אשברג, ועוד ועוד. והם כאיש אחד מתנבאים כמעט בסגנון אחד, אבל לא בסגנון אחד, אבל בתוכן אחד, על החשיבות והצורך לעלות לארץ, לכבוש אותה וכו'. כשהרב קוק חולק עם הרדב"ז, והאמת היא שאם הייתי מביא לכם ולי מקורות על הנקודה הזאת, זה כמעט כל תורתו של הרב קוק, כי הרב קוק כל הזמן מתייחס בדעת תורה לשאלות עומדות על הפרק הציבוריות. אז באגרות שבהם הוא חולק עם הרדב"ז, רבי יעקב דוד, שהיה רב בצפת, בעין זיתים של יד צפת ובעיר צפת עצמה, אז הוא מדגיש לו ואומר לו, מאוד כיף לך שאתה, או לא אומרת מלא כיף, לא יקדם מלא כיף הרב קוק, אבל טוב לך שאתה יושב לך באיזה מקום של מנוחה, בין הזיתים, בעין זיתים, מעיינות והרים, והכל קל שם, הכל בנוח, ומשם אתה פוסק שלא לעשות את יותר המחירה. אבל אני מסע מושבות על כתפיי, עוד הציבור עליי, ואם אני לא אמצא מתחת לאדמה, או לא אבסס, נטר שכבר שתי השמיטות לפני כן, כבר השמיטה אחת, השנה הקודמת, התחילו אותה, אז היישוב יחרב, החקלאות תהרס, וכל התחלת הצמיחה של שיבת ישראל בארצו תיפסק. אז אומר לו, אתה לא יכול לפסוק כמוני בענייני ציבור, כי אתה, כי גם אני הייתי אומר כמוך, אני הייתי רק מסתכל על הספרים, כי בטח עדיף לא לעשות מחירה ולא לעבוד בשנה השביעית. אתה מבין? אז ההערה הזאת היא שאותם אנשים ששמעת, ניצולי השואה, שהיית קטן, מעניין אותי שאתה כבר, שאתה עוד היית בתקופה של אותם ניצולי שואה, זה, כי אתה לא כזה מבוגר. בכל אופן, ההערה הזאת... אז ההערה הזאת היא הערה, הם צדקו כלפי אלה שלא היו צריכים לפסוק לעם ישראל נגד ההדרכה של הרב קוק, כמו שאתה רואה בדברים המזעזעים של אם הבנים שמחה, שהוא מאשים את אותם רבנים שהם גרמו לכל, שלא קראו מפה נכון ולא הבינו נכון, ולא היו מוכשרים להבין נכון, כי לא היה להם את כל הרקע שהיה לאותם גדולים שכן, וזה לא רק הרב קוק, אלא כל אלה שהזכרתי, שהיו לפני כן, זה תוך כדי, גם החפץ חיים עצמו, היה תומך גדול במעשה הזה של הציונות, למרות ש... לא של הציונות, של שיבת ציון, למרות שבבני ברק לא יודעו בזה. אבל יש דברים כתובים. טוב, בואו נמשיך, בסדר? יש לנו עוד קצת זמן, עוד כמה דקות, ברשותכם. עוד טיפה כוח ונשלים את העמוד הזה, עד סוף העמוד. לכאורה זאת טענה תמימה, מאיפה הרבנים אמונים לדעת, אך אמירה כזאת מביאה למציאות, עליה נאמר, סייעתא דשמיא ודאי שלא תהיה, כשמנתקים את הרבנים מהשאלות הכלל ישראליות, כמו השאלה שעכשיו עומדת על הפרק בשבעה חודשים האחרונים, להקים ממשלה שנשענת על ערבים, אויבי ישראל, ולא על עם ישראל שיחליט לעצמו במדינת ישראל, שקמה לתחייה כדי להשיב את עם ישראל לארצו. לכאורה תגידו, מי מדבר על זה? מדבר. הרב ציודה זצ"ל בימיו וולדמיר ואחרי זה רבין ניסו להקים ממשלות מיעוט שנתמכות על קולות ערבים, והרב צודה כתב על זה דברי זעם גדולים מאוד, יצא נגד זה בשצף קצף, קרא לבטל את זה, להרוס את זה, נלחם בזה בכל ליבו, נפשו מאודו, וכמובן הוכיח את דבריו. ועוד יש לי פה פקטע של ספרים שלא נספיק היום, כמו שקורה הרבה פעמים שנביא ספרים ולא מספיק, אבל האמת היא שיכולת להביא יותר ספרים, כי כמעט כל התייחסויות הן התייחסויות ציבוריות, רק שזה הכי רלוונטי. לצערנו הפקפוק בזכותם של דרך החיים להביע דעת תורה גורם לכך שישנם המנסים להתנכל לחירותם של הרבנים, נגיד לרבנות הראשית, לדיינים, הבג"ץ מתערב בדיינים, הפוליטיקאים ברבנות הראשית, אתם מכירים, להורות בענייני ציבור. הבאתי מאמר של הרב צודה על זה, או איתן אנחנו נאום. זהו דבר שצריך למחות עליו, יש בו חילול כבוד התורה, לחשוב שהתורה צריכה להתכופף בפני תפיסת חול, אנשי חול, ודבר אלוהינו יקום לעולם. אין כוח לא ליחידים ולא לציבור, לא למשלה ולא לשופטי בגץ. למנוע מרבנים נגיד את האמס, את האמת התורנית, להורות דבר תורה, בין אם זה בתוך בית דין, ובין אם זה במועצת הרבנות הראשית לישראל, ובין אם זה בדברי תורה שידרשו גדולי הרבנים. לא יקום ולא יהיה, בטח בטח בנושא כדוגמת ארץ ישראל, שארץ זה לא פוליטיקה, זה לא מפלגה, זה לא נתון לגחמה של פלוני אלמוני, גחמה זה שיגעון, אלא הוא עניין של כולו קודש, כולו תורה, כולו דבר השם. צריך להתחזק בגבורה של תורה ולא להתנודד. יש ביטוי של הרב צודה, שזה כן אני אספיק לקרוא לכם בתוך דרשה שלו ליום עצמאות, הדרשה האחרונה שהוא דרש ליום עצמאות, בשנת תשמ"א, שהוא כותב שמה, המובן האמיתי של עניין העצמאות זה להיות עצמאי, זה בתוקף, בתקיפות, בגבורה. כמו שנאמר במסכת מכות, התורה מפי הגבורה ניתנה, מדרגות בגבורה, ככה גם אנחנו, גבורה של מעלה, ומתוך הגבורה של מעלה נמשכת גבורה אלינו, נמשכת ונקבעת גבורתו של האדם. יכול להיות אדם קצת נמוך קומה, כמו הרב צודה, כמו הרב אברהם שפירא, כמו רבי אריה לוין, והם גיבורים. זה לא קשור להיות בריון. הרמב"ן בתחילת ספר, ולא לגור, ולא תגורו. בסדר? יש כאן הרבה מה לקרוא לזה, אבל היום לא נספיק. הרמב"ן בתחילת ספר במדבר מסביר שלאחר שני הדגלים הראשונים, דגל התורה ודגל התשובה, בא דגל שלישי. יש מה דגל יהודה, דגל ראובן, ובא דגל שלישי, זה דגל הגבורה. שכן נאה לתורה, אני חושב שזה דגל אפרים, נאה לתורה ולתשובה גבורה, כדי שיתגבר אדם בתורה ויתגבר ליצרו. אי אפשר לתורה ואי אפשר לתשובה אם אדם הוא נבח, אם אדם הוא חלשלוש, אם אדם הוא נכנע, לא, לקדוש הוא כן, אבל נכנע ליצר, נכנע לבני אדם, ויתגבר ליצרו. גם אם אדם זוכה לתורה, הוא צריך את דגל הגבורה. וכן הזוכה, כמו במחומיר, בדגל התשובה, זקוק הוא לגבורה. תורה ותשובה לבד אינם מספיקות. אם אתם רוצים, אני מוכן לצעוק את זה. יש צורך שתהיה גבורה בתורה וגבורה בתשובה. ככה הרמב"ן בהסברת המאפיין של כל דגל ודגל. יש צורך לנהוג בגבורה ותקיפות הדעת בכל ערכי התורה, האמונה והרוח. כמו שאתם מרגישים, אנחנו באמצע, נכון חבר'ה? מה שמחייב אתכם, שבוע הבא להגיע עוד פעם בעזרת השם בלי נדר.